קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי.
בפרשתנו, פרשת חיי שרה, התורה מספרת איך שאברהם פנה לאפרון החיתי ולכל בני חת, בבקשה לקבור את אשתו. אנחנו מוצאים כאן מצוות קבורה, וגם מצוות הספד, ויבוא אברהם לספוד לשרה, אבל לא מצאנו כאן ניחום אבלים. ויש בזה סיבה פשוטה. הרי זה קרה בזמן ששרה עדיין לא נקברה, ואין ניחום אבלים לפני קבורה. אבל מעניין שבפרשתנו יש אזכור אחר של ניחום אבלים. כתוב, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק בנו. התורה לא מגדירה לנו מהי בדיוק הברכה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו בירך את יצחק. רש"י על המקום מצטט גמרא במסכת סוטה דף י"ד, ניחמו תנחומי אבלים. זה לא סתם ברכה. הרי אם זה היה ברכה, אז לא צריכים לקשור את זה עם אחרי מות אברהם. למה דווקא אחרי מות אברהם הקדוש ברוך הוא בירך את יצחק? אלא מכאן אנחנו עומדים, כך הגמרא בסוטה, שהקדוש ברוך הוא מנחם אבלים. אנחנו מצווים בניחום אבלים, אבל יש בזה שאלה אם יש בזה מצווה מן התורה או מצווה דרבנן. ידועה השיטה של הבהג שמנע ניחום אבלים בתוך תרי"ג מצוות. והרמב״ם בשורש הראשון התקיף אותו, ואמר שאין ניחום אבלים מצווה מפורשת מן התורה. בשיטת הבהג רבו המפרשים האם באמת הוא חושב שניחום אבלים הוא באמת מצווה דאורייתא, או שמאיזה סיבה שהיא הבהג אכן מנע מצוות רבנן. אבל יש ראשונים, רבנו יונה בברכות ועוד, שמזכירים דרך אגב שניחום אבלים זה מצווה מן התורה. לכאורה, הרמב״ם גם מסכים שהמצווה הזאת היא מצווה מן התורה. אמנם הוא לא מונה את זה במניין המצוות, ולכן הוא התקיף את בעל הבהג, אבל הוא כותב שכל המצוות האלה, כל המצוות של גמילות חסדים, דהיינו ביקור חולים, ניחום אבלים, הלוויית המת, הכנסת כלה, ליווי אורחים, וכן ניחום אבלים, כל המצוות האלה, אמנם הם מצוות מדבריהם, אבל הם בכלל ואהבת לרעך כמוך. לשון הרמב״ם, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותם לאחיך, בתורה ובמצוות. אבל הרמב״ם איננו חושב שיש מצווה ספציפית של ניחום אבלים בתורה. יש מצווה כללית, ואהבת לרעך כמוך. בתוך המצווה הזאת, יש קיומים שונים שמבטאים את אהבת האדם לרעהו. אחד מהם זה ניחום אבלים. רב אהרון סולובייצ'יק בספרו פרח מטה אהרון, חידש שבכלל המצווה של ניחום אבלים, של ואהבת לרעך כמוך, בסיסית, מן התורה, זה מצווה של חובות הלבבות. ואהבת לרעך כמוך, הרי זה בלב. זה ביטוי פנימי שבן אדם מרגיש כלפי חברו. אלא שהיא מהווה הצהרה חיצונית מהביצוע הפנימי של אהבה בלב. הקיומים השונים, דהיינו ביקור חולים, ניחום אבלים וכדומה, הם הצהרה חיצונית, אבל זה צריך להיות מלווה בקיום פנימי של אהבת הלב. חכמים באו ואמרו שיש מצווה מיוחדת של ניחום אבלים. רב אהרון הסביר שהם התכוונו להגיד, אמנם יש בזה חיוב מן התורה של חובות הלבבות, שבא לידי ביטוי על ידי ניחום אבלים. אבל מדרבנן יש גם חובת האיברים. מדרבנן יש חיוב ספציפי על כל אחד ואחד לנחם אבלים. כמובן, אפשר להציע שהחיוב מן התורה לנחם אבלים נובע בעצם ממקור אחר. הרי ראינו שהקדוש ברוך הוא ניחם אבלים. הגמרא שם במסכת סוטה מביאה עוד דוגמאות שהקדוש ברוך הוא ביקר חולים, פרשת וירא ועוד. אז יש מצווה והלכתה בדרכיו. הרב סולובייצ'יק במאמרו על התפילה הזכיר דרך אגב שאולי המצווה והלכתה בדרכיו היא המצווה היסודית שביהדות. ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא. וזה ידוע שאנחנו יודעים את דרכי הקדוש ברוך הוא. מצד אחד לא היינו צריכים לדעת את המידות של הקדוש ברוך הוא. הרי במופלא ממך אל תחקור, אין לנו עסק בנסתרות. ולמה התורה מגלה לנו את מידותיו של הקדוש ברוך הוא? הסביר הרמב"ם במורה נבוכים שאחד מן הסיבות שקדוש ברוך הוא גילה לנו חלק ממידותיו, זה בגלל שאנחנו מצווים ללכת בדרכי השם, ללכת במידות של הקדוש ברוך הוא. אז צריכים לדעת מהם המידות של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון וכו'. בקשר למצוות הספציפיות האלה, אז זה לא דווקא בגלל שאנחנו יודעים מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכירים גם מעשיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ניחם אבלים, עלינו ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, ולנחם אבלים. מה שמעניין, זה יש רמב״ם בלכות אבל, בלכות אבל, פרק י' ד', שמחדש חידוש בעניין ניחום אבלים. הוא מסביר, כשיש התנגשות בין ניחום אבלים לביקור חולים, מה קודם למה? אומר הרמב״ם יראה לי, שנחמת אבלים קודם לביקור חולים. שניחום אבלים גמילות חסד עם החיים ועם המתים. לפי הרמב״ם, ניחום אבלים תופס מקום מרכזי יותר מאשר ביקור חולים, בגלל שבניחום אבלים יש קיום כפול. שהרי יש גמילות חסד עם החיים, אתה מבקר את המנחם, את האבל, אתה מנחם אותו. אבל יש גם גמילות חסד עם המתים. מי שבא לביתו של המת, מי שבא למקום שהוא חי, אז הוא מכבד את המת בזה שהוא בא לניחום אבלים. ולכן יש בזה קיום כפול. ביקור חולים, כמובן, זה רק עם החי, רק עם החולה. אז כנראה שהרמב"ם חושב ששני הקיומים האלה גוברים על הקיום האחד. זה איננו אומר דווקא בגלל שיש שתי מצוות כאילו נגד מצווה אחת כאילו. אבל עצם הדבר שניחום אבלים יש בו קיום כפול, הוא מהווה סיבה למה שניחום אבלים יותר חשוב מביקור חולים. הרדב"ז במקום מאיר ואמר, אם לא שאמרה רבנו, הייתי אומר איפכה. ביקור חולים קודם. שיש בו כאילו שופך דמים, דאמר עבדים מכל המבקר את החולה, גורם לו שיחיה. ונחמת אבלים, לת באחד מהני. יש גמרא במסכת נדרים, שהגמרא אומרת, שמי שאינו מבקר חולה, הרי הוא כאילו שופך דמים. הגמרא שם אומרת, מי שאינו מבקר חולה, אין לו זכות בכלל להתפלל על החולה. הרדב"ז אומר, אם כן, אז יש צורך ממשי בביקור חולים. זה לא רק עניין שאני מנחם או מבקר או וכדומה. הרי יש כאן תועלת מעשית. בביקור חולים, אני עוזר לחולה, אני חלק מהריפוי שלו, ועד רבה, אם אני לא מבקר אותו, כתוב כאילו שופך דמים. בוודאי שהרמב״ם לא התכוון לביקור חולים, לביקור חולים שיש בו עניין של פיקוח נפש, או הצלה ממשית. אם באמת היה מצב של פיקוח נפש, לא יעלה לדעת שניחום אבלים קודם לביקור חולים. לדעתי, אפילו אם יש מצב שהחולה באמת זקוק לטיפול מסוים, שבא לו על ידי אותו מבקר, גם אינני חושב שהרמב״ם יגיד שניחום אבלים קודם לביקור חולים. הכוונה היא לביקור חולים שימינו, אחד נכנס לבקר אותו, אולי נותן לו מתנה, הוא סתם מבלה איתו קצת זמן, מדבר על ליבו. זה, לפי הרמב״ם, די דומה לניחום אבלים, בזה שאין הצלה ממשית לאותו חולה, ויש קיום כפול בניחום אבלים. במצב כזה, נדמה לי שהרמב״ם חושב שניחום אבלים קודם לביקור חולים. אמרנו שלפי הרמב״ם יש שני קיומים. קיום של כבוד החי, דהיינו המתנחם, דהיינו האבל, וגם כבוד המת שאתה בא לביתו, למקום שהוא נפטר, שם המת. האם יש מקום לחלק בין שני הקיומים האלה? להגיד שיש אחד בלי השני. הרב ז'ולטי, רבי של ירושלים לשעבר, בספרו משנת יעבץ, דן בשאלה הזאת. והוא מביא דיון שמתחיל מכך שהוא רוצה לראות בטקסטים של התלמוד, בטקסטים של הרמב״ם, בזמן שהם מביאים את ההלכות כסדרן, מה הם מקדימים? ניחום אבלים או ביקור חולים? למשל, כתוב במסכת סוכה, סיפור מעניין על אנשי ירושלים. היו אנשים מיוחדים בירושלים שהתבלטו במנהגים מיוחדים של אנשי ירושלים, ואחד מהם כתוב בגמרא שהם מאוד מאוד חיבבו מצוות, והגמרא מדברת על מצוות לולב, מצוות ארבע מינים. אומרת הגמרא שיקירי ירושלים, אנשי ירושלים, היו הולכים כל היום עם הלולב. הם לא לקחו את הלולב רק להתפלל, אחר כך שמו אותו בנרתיק והלכו לעסקיהם השונים. הם הלכו לבקר חולים, לנחם אבלים, ועוד עניינים אחרים שלהם, וכל היום הם הלכו עם הלולב. כמובן, אנחנו לא נעסוק ברעיון של קיום לולב כל היום, אבל רק ראינו מהקשר הגמרא, שהגמרא הקדימה ביקור חולים לניחום אבלים, ולפי הרמב״ם עקרונית היו צריכים להקדים ניחום אבלים לביקור חולים. האמת היא שאינני יודע אם יש דווקא מקום לדון ממקרה של אנשי ירושלים, באמת לראות מה הגמרא החשיבה כי יותר חשוב. הרשימה לדעתי לאו דווקא כל כך מדויקת שאפשר אפילו להוכיח מכאן מה יותר חשוב. אבל בכל אופן הרב ז'ולטי שם לב שבכתב יד מינכן באמת הגרסה הייתה הפוכה. שבאמת היה כתוב שניחום אבלים קודם לביקור חולים. ברמב״ם כשהוא מביא את המקרה הזה הוא מביא את הגמרא כמו שיש לנו, בגמרות לפנינו, שביקור חולים קודם. אמר רב ז'ולטי, שיש מקום להגיד, שביום טוב, הרי מדובר ביום טוב, בחול המועד, דווקא אז ייתכן שגם הרמב״ם יסכים שביקור חולים אכן קודם לניחום אבלים. הרי לפי שיטת הרמב״ם, באמת אין אבלות בחול המועד. ביום טוב, יום טוב בכלל מופקע מאבלות. יש מחלוקת רמב״ם וראשונים אחרים אם יש אבלות בצנעה ביום טוב. בשבתות, כל הפוסקים חושבים שיש אבלות בצנעה. אמנם אין אבלות בפרסיה, אבל יש אבלות בצנעה. ביום טוב, מחלוקת ראשונים אם בכלל יש אבלות בצנעה. והרמב״ם הוא בעל השיטה שאין אבלות אפילו בצנעה ביום טוב. ממילא, אם יש הפקעת אבלות, אז צריכים להבין מה בכלל יש בניחום אבלים. הרי הבן אדם הוא בכלל לא אבל, אין קיום אבלות באותם הימים. אין בכלל קיום של אבלות, גם אבלות שבציניים כאן. אז למה בכלל יש מושג של ניחום אבלים? אפשר להסביר שיש בזה כבוד המת, למרות שהחי איננו אבל בעצם, הוא מופקע מאבלות באותם הימים, אבל כבוד המת עדיין יש, ולכן במקום כזה יש קיום של כבוד המת בלי כבוד החי. ואם יש כבוד המת בלי כבוד החי, אז ייתכן שביקור חולים קודם, אין בזה קיום כפול. עוד דוגמה שהרב ז'ולטי מביא שם, זה גמרה שנפסקה להלכה ברמב"ם ובשולחן ערוך. מעניין הדבר איך זה באמת בא לידי ביצוע הלכה למעשה. אנחנו נצטט לשון הרמב"ם בהלכות אבל פרק י"ג הלכה ד'. מת שאין לו אבלים להתנחם. טרגדיה. בן אדם נפטר ובכלל אין לו קרובים. אין אף אחד שישב שבעה. כתוב ברמב"ם, באים 10 בני אדם כשירים ויושבים במקומו כל 7 ימי אבלות. ושאר העם מתקבצים עליהם. אומר הרמב"ם, גם מי שאין עליו קרובים, שאין לו קרובים לשבת עליו 7, אז אנחנו אוספים 10 אנשים ויושבים שם כל 7. וכמו שאמרתי, זה מבוסס על גמרא במסכת שבת, דף קופנון ב'. הרעבד במקום משיג ואומר, זה אין לו שורש. הרעבד כמובן לא מרחיב את הדיבור, ואינו מסביר למה אין שורש. הרי עצם ההלכה כתוב בגמרא. המפרשים על הרמב״ם מציינים את הגמרא, ואינם מבינים כל כך מה רצה הרעבד, הרי זה גמרא מפורשת. אז הרדווז מציע שם, נראה כוונת השגתו שהבין בדברי רבינו שצריך שאותם 10 יהיו קבועים שם תמיד, במקום האבל. כמו שהאבל קבוע שם כל היום. ואין זו סברה שיהיו שם 10 קבועים כל היום. ובטלים ממלאכתם מן בוקר עד ערב. אומר הרדווז שברמב״ם כתוב שמביאים 10 בני אדם שהם יושבים שם כל 7 כאילו. ואולי כך מציע הרדווז שהרעבד חולק על זה. הוא מסכים לעצם הדין. מביאים 10 אנשים לבית של הנפטר, בעיקר אם אפשר במקום ששם הוא נפטר. אבל הם באים חלק מן היום, זמנים מן היום, אולי לתפילות, אינני יודע בדיוק באיזה שעות, אולי תהיינה שעות קבועות, אבל הם לא צריכים להישאר שם כאבלים. אבל הרמב״ם חושב שצריכים להישאר כאבלים. בין כך ובין כך, הרי מצאנו שיש מושג של אבלות כשאין באמת אבלים. מחדש הרב ז'ולטי, שבמקרה כזה, גם כן, יש כבוד המת. למה עושים את זה? הרי אין אף אחד שבאמת מרגיש את האבלות על בשרו. אין קרובים לנפטר. אז למה באמת מביאים 10 אנשים לשבת שם במקום? זה כנראה חלק מכבוד המת. אם זה כבוד המת, בלי כבוד החי, אז במקרה הזה ייתכן שניחום אבלים איננו קודם לביקור חולים. הרי יש קיום של ביקור חולים, ויש קיום של ניחום אבלים, וכאן אנחנו נוכל להביא את אותם הגמרות שהביאה את הרדווז, בלי להגיד שזה באמת מקרה של פיקוח נפש, אבל עניין גדול של ביקור חולים, אולי באמת גובר על ניחום אבלים, כשיש רק קיום אחד, של כבוד המת, בלי כבוד החיים. הרב סולובייצ'יק התייחס לדין הזה, ואמר קצת שונה מאשר אני הבנתי לפי הרב ז'ולטי. בספר פניני, בספר נפש הרב, שחיברו הרב צבי שכטר, מתלמידיו המובהקים של הרב, מביא שם את הגמרא במסכת ברכות דף ט"ז עמוד ב', כשמת אבי עבדו של רבן גמליאל, הגמרא בכמה מקומות מזכירה את העבד הזה ששמו תבי, שהיה בן אדם כשר, אז כתוב שם, קיבל עליו רבן גמליאל תנחומים. אף על פי שלא היה רבן גמליאל אחד מן הקרובים, וקבלת תנחומים הוא מניהוגי אבלות, אז הרב דייק, כך הרב שכטר הסיק, הבין מדבריו, יש קיום אבלות, אפילו באחרים. זה לא רק שאותו בן אדם יושב במקום שנפטר, נפטר או היה גר שם. אבל יש קיום אבלות בזה. וכך הוא הבין את הרמב״ם, שיש בזה קיום אבלות. ושם הוא סיפר גם סיפור טרגי, שהגאון הרוגת שעבר, הצופנת פניה, רב יוסף רוזן, היה רב בעיר דווינסק, ושם היה רב באותו זמן, בדווינסק, רב מאיר שמחה, ורב מאיר שמחה, בעל אור שמח, נפטר בלי משפחה. לא היה מישהו שיתבל עליו. אז הרוגת שעבר דאג לכך שיבואו 10 בני אדם ויתבלו עליו. והרב היה אומר, כך מביא הרב שכטר, שלכן גם בנים מאומצים. בנים מאומצים על פי דין ממש אינם חייבים באבלות על הורים מאמצים. הרי הם לא קרובים לפי דיני תורה. אבל הרב אמר, אם ירצו לנהוג שיבה, יש בזה קיום של אבלות. ואני קורא את המשפט שהרב שכטר כתב שם. אילו לא היה בזה שום קיום, היה זה סתם חוקה או תלולה, להציע להם כן שנהגו באבלות שיבה. לאור הדברים האלה, ניתן להסביר שאכן היסוד הזה, זה גוף המחלוקת רמב"ם ורייבד. הרייבד חושב שאין לזה שורש. למה אין שורש? הרי יש גמרא, שמי שאין לו קרובים, אוספים 10 אנשים שישבו שם כל השבוע. אז הרדווז הציע שאולי לא צריכים לשבת שם כל היום. אולי באמת הרמב"ם חושב שיש מושג של אבלות באותם אנשים שיושבים שם. הם לא יושבים שם סתם, רק כדי לקבל תנחומים. כאילו שהם נהפכים להיות אבלים. ויש בזה קיום של אבלות, גם במתנחה, וכמובן גם כבוד המת יש כאן. אם כן, אז יש מקום לדון בחידושו של הרב ז'ולטי. הרב ז'ולטי אמר שבמקרה כזה יש רק ניחום אבלים, דהיינו כבוד המת, ואין כאן כבוד החי. לפי דברים שהבנתי מתוך ספרו של הרב שכטר, ייתכן שיש בזה גם קיום של כבוד החי, אמנם לא האבל על פי דין תורה, אבל האבל שהתנדב או קיבל תשלום לשבת במקום כל השבעה, להיות שם כל השבוע, ואולי בזה הרייבד חולק. הרייבד חולק ואומר, לא, אין הלכה שאותו בן אדם יישב שבעה כל השבוע והופך להיות כאילו אבל. יש הלכה שקצת מן הזמן יביאו מישהו שם כחיתים זה שיכולים לבוא למקום להגיד משהו על המת. אולי לפי הרייבד, באמת יש רק כבוד המת בלי כבוד החי. אבל לפי הרמב״ם, איך שאני הבנתי, על פי דבריו של הרב שכטר בשם הרב סלוויצ'יק, יש מקום להגיד שגם שם יש כבוד החי וגם כבוד המת, ואם כן, אנחנו נחזור לשיטת הרמב״ם שניחום אבלים קודם לביקור חולים. נדמה לי שיש עוד מקום לדון בפיצול הזה בין כבוד החי לבין כבוד המת. רב משה פיינשטיין נשאל, וכך אפשר להביא צורו של האחרונים ששאלו את השאלה, האם יש מקום לקיים מצוות ניחום אבלים על ידי הטלפון? יש אנשים שמאיזה סיבה שהיא, לפי התנאים של ימינו, זה קל, אחד נמצא בארץ ושמע שנפטר איזה, או אפילו קרוב או חבר בחוץ לארץ וקשה לו לנסוע למרחקים כל כך גדולים לנחם אבלים. אז האם יש בזה קיום של ניחום אבלים על ידי הטלפון? בשאלות ותשובות איגרות משה, אור החיים חלק ד', סימן מם, רב משה התייחס לזה, והגיע לאותו רעיון שהתחלנו בו, שיש בניחום אבלים שתי הלכות. יש לטובת האבלים החיים, שהם, לפי לשון של רב משה, תרודים מאוד בצערם, אז אנחנו מחויבים לדבר על ליבו, לנחמו, שבשביל זה הרי גם כן מחויבים ללך לביתו, למקום שהוא נמצא. אבל רמי שמוסיף, אבל יש גם הלכה שנייה, יש הלכה לטובת המת, והוא מביא אותה גמרא במסכת שבת, שמי שאין לו מנחמים, מביא מסרה לשב במקום. ורמי שטוען, שמצד האבל, החי, שייך לקיים גם על ידי הטלפון. הרי בעצם כשאתה מדבר היום בתקשורת העכשווית, כשאתה מדבר עם האבל, אין הבדל בסיסי מי שמדבר על הטלפון, מי שמדבר ישר. היום גם אפשר לסדר את זה שיש תקשורת ממשית שרואים אחד את השני, אבל גם בלי זה, שיש רק טלפון. אז לכאורה אפשר לדבר על ליבו, לנחם אותו, ויש בזה כבוד החי. אומר המשה, אבל המצווה שמצד טובת המת לא שייך, אלא דווקא כשיבוא לשם במקום שמתנחמים, או במקום שמת. המשה אומר, לכאורה כבוד המת זה שייך כשאתה בא למקום שהוא נפטר שם, למקום שהיום בדרך כלל יושבים שבעה במקום שחי, היה, הנפטר היה חי בו, אז יש בזה קיום של כבוד המת. אבל כבוד החי מקיימים על ידי הטלפון. כבוד המת לא מקיימים על ידי הטלפון, שהרי אתה לא מגיע למקומו. אז כאן מצאנו לכאורה חילוק גדול. עד כאן, גם ביום טוב וגם במקרה השני שדיברנו עליו כשאין מנחמים, אז הלינו לכל הפחות, לפי שיטת הרבד, כך רב ז'ולטי הבין בכלל, שיש בשניהם, ביום טוב, וגם כן, במי שאין לו מנחמים, יש מושג של כבוד המת, ואין מושג של כבוד החי. במקרה הזה, לרמי שיש דין הפוך, יש כבוד החי, ואין כאן כבוד המת. יוצא לפי החידוש שחידשנו, שגם במקרה הזה, ייתכן שביקור חולים אכן קודם לניחום אבלים, כשיש רק קיום אחד ואין כאן שני קיומים. לעצם הדבר, רב משה מניח כדבר פשוט, שיש ניחום אבלים על ידי הטלפון, ואומנם קיום שאיננו שלם, אבל קיום חלקי יש כאן. הרב סולובייצ'יק מובא בספר השני של הרב שכטר, על מנהגי הרב, ספר פניני הרב, הרב שכטר שם מעלה שהרב לא היה מרוצה כל כך מהמושג של ניחום אבלים על ידי הטלפון, אבל לא בגלל הדיון שיש לנו. הוא אמר שכבוד האבל דומה לכבוד המלך. צריכים לכבד את האבל. האבל אינו קם ממקומו. לקרוא לו לטלפון, הרב חשב שזה לא מכובד. שכאילו שאומרים לו, לך למקום פלוני, תיקח שם את השפפרת, ושם תדבר עם פלוני אלמוני שרוצה לדבר איתך. הרב דיבר על מקרה שהאבל לא הרים טלפון לבד. שמישהו בבית עונה לטלפון, מבקשים את האבל, ואז פונים לאבל ומבקשים ממנו לקחת טלפון. הרב חשב שזה לא מכובד. אם כן, אז בכלל הנושא של ניחום אבלים על ידי הטלפון איננו עולה, אלא אם כן באמת הרב היה מסכים, או במקרה שהאבל לבד מרים את הטלפון, או היום כשיש פלאפונים, ולא מבקשים מהאבל לקום, ללכת למקום לקבל טלפון, אלא פשוט מעבירים טלפון, הוא יושב עם הטלפון, אינני יודע מה היה הרב חושב על דבר כזה. בכל אופן, לפי רב משה, ראינו שיש מושג של כבוד החי בלי כבוד המת. אני רוצה לסיים במשפט אחרון על עצם המושג של ביקור חולים, של ניחום אבלים, שנדמה לי, לפי מיטב זיכרוני ששמעתי מהרב לפני הרבה הרבה שנים. מנהג אשכנז הוא, כשעוזבים את בית האבל, כשנפרדים מהאבל, אומרים לו, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים. הרב שכטר שם בספר פניני הרב, דן, למה משתמשים דווקא בכינוי הזה, המקום ינחם אתכם, ולא בשמות אחרים של הקדוש ברוך הוא. אבל אני לא אחזור על דבריו כאן, אני רוצה להתייחס לסוף המשפט. מה הכוונה בתוך שער אבלי ציון וירושלים? ונדמה לי ששמעתי שהרב ציטט את הגמרא בסוף מסכת, בסוף פרק שלישי של בבא בתרא, פרק חזקת הבתים, שהגמרא שם אומרת, אחרי חורבן בית המקדש, באמת היה ראוי לנו לא לאכול בשר. איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא כביכול שולחנו, היינו המזבח, ריק, ולא מוצאים שם בשר, ואנחנו נאכל ונזלול בשר. כמו כן אומרת הגמרא, שהיה ראוי שלא נשתה יין, הרי יש נסכים על מזבח, ואיך אנחנו נאכל לשתות. כמו כן אומרת הגמרא, שאפילו מים היה על מזבח, ניסוך המים. ולכן באמת היה ראוי שלא נשתה מים. אומרת הגמרא בכלל, שהיה ראוי שלא נוליד ילדים יותר. אחרי חורבן בית המקדש, כאילו שהעולם מתמוטט, ואין המשך לקיום העולם. איך אפשר להמשיך בעולם שלנו בלי בית המקדש? אומרת הגמרא, שאין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, זאת גזירה שאי אפשר לציבור הרחב לעמוד בה, ולכן החיים הנורמליים ממשיכים. למרות שעקרונית, אין סיבה שהעולם ימשיך להתקיים. כך הסביר הרב, לפי מיטב זיכרוני, שכל אוויר מרגיש. אחרי שנפטר לו קרוב, אחרי שקרה לו אסון כזה, איך חוזרים לחיים הנורמליים? איך העולם ממשיך להתקיים? והברכה, הניחום שאנחנו מנחמים כל אבל, לפי מנהג אשכנז, המקום ינחם אתכם. אני מבין שכרגע אתה חושב שהעולם לא יכול להתקיים. אבל ככה כל אחד ירגיש בזמן החורבן. לכן אנחנו אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים.